אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 87 בהסתכלות פנימית של תלמוד 10 הספירות חלק א'. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות בערוץ באתר קבלה לעם kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 87, הסתכלות פנימית.
חוכמת הקבלה היא חוכמה עתיקה מאוד, אבל שבני אדם התחילו לגלות אותה על ידי לגלות כוח העליון, כמו שלפי הגדרתה זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, אז התחילו לגלות אותה אנשים מיוחדים, וזה שהם היו זקים במיוחד, קרובים לפי איזה תכונה לאותה תופעה שנקראת אלוקים, תכונת השפעה ואהבה. ואז אנשים שהם היו קרובים לתכונת השפעה ואהבה, הם היו מגלים את הבורא. והם כתבו מה שגילו כדי לא לשמור לעצמם. אם אדם נמצא בזה, בשביל מה הוא יכתוב? מי שנגיד נמצא באיזה קרקע, יש לו משק בית, יש לו עסק בשדה, יש לו כמה פרות, כמה סוסים, כמה שמות דברים, מה הוא צריך לכתוב על זה? אין לו מה לכתוב, זה החיים שלו. אז למקובלים אין מה לכתוב. אלה כדי למסור איש לרעהו, לדור לדור, לא לעצמם. אז הם כתבו. וכתבו לאנשים כמוהם. מי שנמצא בזה, מי שמבין על מה הם כותבים. אחרת על עולם הנסתר אי אפשר לכתוב. מי שלא נמצא בו, לא מבין על מה מדובר. כי אין שם משהו דומה לכאן. אבל במשך הזמן בכל זאת האנושות מתגברת ומצטיידת ברצונות לקבל יותר רבים, יותר גדולים. המקובלים גם כן משתנים, נעשים בהם כלים גם כן יותר רבים, גילוי שלהם בבורא הוא נעשה יותר מפורט, לא שיותר עמוק. המקובלים הראשונים הם ידעו יותר, אבל יכולת ביטוי שלהם הייתה פחות. יש לך, אם יש לך את זה, אז תוסיף. ולכן כתבו ספרים כל פעם בסגנונות יותר ויותר מתקדמים, אם אפשר כך להגיד, ששם ישנם יותר פרטים, יותר פירוש, יותר הסבר. ודאי שבכל זאת זה לא לאלו שנמצאים, שלא נמצאים באותם הרגשות, באותם הגילויים כמוהם. ו זה קורה עד שבא הארי הקדוש, המקובל מאוד מיוחד, הוא מסמל לנו סיום הגלות ותחילת הגאולה. ולכן הספרים שהוא כתב, הוא כתב אותם גם לאלו שכבר נמצאים בהשגה הרוחנית, וגם לאלו שלא נמצאים בהשגה הרוחנית, אבל חייבים להתחיל לגלות את הבורא ממצב כמו שהם ובהמוניהם. זה נקרא סיום הגלות. ולכן הספרים שלו הם מיוחדים בסגנון הכתיבה, ביחס לבירור, שהם יכולים להיות כעזרה, כהצלה, כסגולה לאנשים שאין להם שום קשר בינתיים, רק רצון איזה מתעורר בהם מבפנים שנקרא נקודה שבלב, ואז לפי הרצון הזה שיש להם איזו השתקקות חיצונית כזאת, אז הם כבר יכולים להגיע לספרים של ארי, לפתוח אותם ולהתחיל לפי זה להתקדם. ולכן אחרי ארי, אחרי שנים רבות אחריו, בא מקובל גדול מאוד בעל שם טוב, שלקח שיטת הארי, זה לא שיטה, סגנון הכתיבה בוא נגיד, סגנון הגשת החוכמה, והתחיל לממש אותה בפועל בין המון העם. ודאי שהיו מתנגדים עליו ולא פשוט היה לו, אבל היה יכול לעשות זאת. זמן היה גם כן מתאים לזה, ודאי. ועשה. נעשו הרבה מקובלים, נעשתה תנועה מיוחדת, שהיא נקראת חסידות. אז הייתה חסידות ממש כקבלה. אחר כך, שוב בירידת הדורות, נשאר מזה רק סימנים חיצוניים. אבל בהתחלה ממש היו מקובלים שהיו נמצאים בתיקונים ובהשגות. יש לך כל הדברים האלה?
אולי נקרא
את
הקטע.
נו. נו, תגיד לו איזה קטע.
עמוד גילוי תפר כיסוי
צפחיים. בעמוד?
עמוד תשע.
מתחלת. עמוד 9, גילוי טפח וכיסוי טפחיים. כותרת רשות מן השמיים. שוב בעמוד 9, מאמר גילוי טפח וכיסוי טפחיים, כותרת רשות מן השמיים. הנה דבר זה מבואר בספר שער מאמרי רשב"י לארי ז"ל, בדיבור המתחיל בריאה דיוחאי ידע להסתמרה, וזה לשונו. דע כי נשמות הצדיקים, יש מהם שהם מבחינת אור המקיף, ויש מהם שהם מבחינת אור פנימי. וכל אותם שהם מצד אור מקיף, יש בהם כוח לדבר בנסתרות וסודות התורה, דרך כיסוי והיעלם גדול, כדי שלא יבינו אלא מי שראוי להבינם. והנה רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, הייתה נשמתו מצד אור המקיף, ולכן היה בו כוח להלביש הדברים ולדורשן באופן שאף אם ידרשם לרבים לא יבינם אלא מי שראוי להבינם, ולכן ניתן לו רשות לכתוב ספר הזוהר, ולא ניתן רשות לרבותיו או לראשונים אשר קדמו לו לכתוב ספר בחוכמה הזאת, עם היות שוודאי היו יודעים בחוכמה הזאת יותר ממנו, אבל הטעם הוא שלא היה בהם כוח להלביש הדברים כמוהו. וזה מה שכתוב, בנו של יוחאי ידע לשמור דרכיו וכולי. ובזה תבין גודל העלם ספר הזוהר אשר כתב רשב"י, שאין כל מוח ומוח יכול להבין דבריו, עד כאן לשונו. תמצית דבריו, אשר עניין ביאורי דברים בחוכמת האמת, אינו תלוי כלל בגדלות וקטנות של החכם המקובל, אלא הוא עניין הערת הנשמה המיוחדת לדבר זה, אשר הערת נשמה זאת היא בחינת נתינת רשות מהשמיים לגלות חוכמה העליונה. ונמצאנו למדים, אשר מי שלא זכה לרשות הזה, אסור לו לבאר ביורים בחוכמה הזו, משום שאינו יכול להלביש הדברים הדקים ההם במילות המתאימות לדבר, אשר המעיינים לא ייקשלו בה. ומשום זה לא מצינו שום ספר מסודר בחוכמת האמת מלפני ספר הזוהר של רשב"י, כי כל הספרים שקדמוהו באותו החוכמה אינם מוגדרים בשם ביאורים בחוכמה, אלא רק רמזים באלמה. וגם בלי סדר של קודם ונמשך, כנודע למוצאי דעת, עד כאן הבנת דבריו ז"ל. ויש להוסיף, כפי מה שקיבלתי מפי סופרים ומפי ספרים, אשר מזמן רשב"י ותלמידיו, בעלי הזוהר, עד זמנו של האריז"ל, לא היה אף אחד מהמחברים שיבין דברי הזוהר והתיקונים כמו האריז"ל. וכל החיבורים, אלו שקדמוהו, אינם אלא בבחינת בעלי רמז בחוכמה הזו, וגם ספרי החכם הרמק ז"ל בכללם. וגם על האריז"ל עצמו ראוי להיאמר אותם הדברים שאמר רשב"י, שאמר על רשב"י, דהיינו אשר לקודמיו של האריז"ל לא ניתן רשות מהשמיים לגלות ביאורי חוכמה, ולאריז"ל ניתן רשות הזה, באופן שאין כאן להבחין משום גדלות וקטנות כלל, כי יכול להיות שמעלת הקודמים לו הייתה לאין ערך גדולה ממעלת האריז"ל. אמנם להם לא ניתן הרשות לדבר זה, ולפיכך נשמרו מלכתוב הביאורים השייכים לעצם החוכמה. רק הסתפקו ברמזים קצרים, בלתי נקשרים זה בזה כלל. ומטעם זה, מעת שנתגלו ספרי האריז"ל בעולם, כל העוסקים בחוכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל ספרי הרמק ז"ל ומכל הראשונים והגאונים שקדמו לאריז"ל, כמפורסם בין העוסקים בחוכמה הזו, וכל חיי רוחם הדביקו רק בכתבי האריז"ל בלבדם. באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים בבחינת ביאורים בחוכמה זו, כראוי להיות, אינם רק ספרי הזוהר והתיקונים, ואחריהם ספרי האריז"ל.
ואם אנחנו שמים לב, חוץ מאגרות ומאמרים בעל הסולם שכותב בכללות החוכמה, ככה שמצייר לנו אותה, הספר העיקר שלו זה הביאור על הזוהר של רשב"י, והשני ספר העיקר שלו זה תלמוד עשר ספירות על כתבי האריז"ל. זהו. ולכן כל כך חשוב לנו את החיבור שלו שנקרא הסתכלות פנימית, שחוץ מזה שמברר דברי האריז"ל ששם הוא דבוק אליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט הכללית על הגישה לדברים, איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב האריז"ל בגופו של הספר בצורה נכונה. אז לכן אנחנו לומדים את ההסתכלות הפנימית. כן, מוריס. שלום.
בוקר טוב רב. בוקר טוב חברים וכלי עולמי. בוקר טוב לכל החבר'ה שמכינים את סיביר ואת הכנס בירושלים. ברשותך הייתי רוצה לשאול שאלה. איך היית מגדיר את ספר התהילים ואת קהלת?
פעם בעל הסולם היה חולה, הגיע אליו רופא, הזמין הרופא, היה חולה באמת קשה, והרופא אמר, אתה צריך להתחזק, לשכב במיטה כמה ימים, ולא להתעמק בעבודה שלך, ולא בכתיבה, ולא בזה. תנוח, תקרא תהילים. כשרופא הלך, בעל סולם אומר, הוא לא יודע מה זה נקרא לקרוא תהילים. זה העבודה הכי קשה. אין לנו בתהילים, לפעמים אנחנו רואים שהמקובלים מסבירים קצת. מי שנכנס יותר לחוכמה, הוא רואה עד כמה שדוד המלך הוא היה מקובל ללא גבולות, ממש, ללא הגבלה. וכל העניין הוא שמי רואה את זה? מי שפותח ספר תהילים וסתם קורא, מתפעל מרגש, מיחס, מכתיבה, מפיוט, מדברים חומריים כאלו גשמיים נמוכים. ספר שמתאר התפעלות המלכות מהכתר. מה אנחנו יכולים להוציא מכאן? אלה מה שכן, אור מקיף גדול, אבל כללי מאוד. לא, כללי מאוד. אם אדם נמצא כבר בהתקרבות, בהתקדמות, עוזר, בטוח וטוב. אם אדם עוד לא נמצא בפנים, לפעמים מושך אותו, כן, הספר, לפעמים לא. לפי זה אנחנו מגיעים, ככה פותחים אותו. זה למקובלים המתקדמים. וככה זה אנחנו גם כן מרגישים. בזמן ההתחלה, בזמן שלומדים, אנחנו לא מרגישים בזה תועלת רבה. אלא אם כן, זה גם כן לפי האופי של האדם. יש שאוהבים פיוטים, אוהבים התפעלות, כאלו עדינים. אז נמשכים לזה. או שנמשכים לזה כבר אלו שמרגישים מה נמצא בפנימיותו של הספר. כן.
מצוין פה רשות מהשמיים. מה זאת אומרת נותנים לי רשות מהשמיים? איזה שם מישהו שותן לי רשות? זה כל דבר. צריך לקבל רשות?
רישיון, כמו שלכל דבר. אתה מקבל.
יש לי הגדרה של רשות.
נותנים ומקבלים.
מי נותן לי רשות?
אה?
יש שם איזשהו דמות. מי נותן לי רשות?
למה דמות צריכה להיות?
ככה, טוב, רשות. רשות זה צריך להיות איזשהו מישהו שהממה שעושה דברים.
זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי מערכת שהיא מעבירה לך רשות. כן? ובלעדיה אתה חייב להיות ככה עם פה סתום. כאילו יש לך מה להגיד. מדברים על אנשים שיש להם מה להגיד. אתה לא יודע, אולי אתה נסתר. לא, אבל באמת, רק תבין, האדם שנמצא בגילוי הבורא, יחסית, אני לא יודע איזה או מה, הוא צריך להיות בכלים, באורות, בהכנות מיוחדים, כדי להתחיל להתקשר לזולת בצורה כזאת ש, 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 שגורם להם לתיקון. אני מחפש דוגמה. ישנם גם בעולם שלנו, כמו מורים, מחנכים, לוים, כהנים, מה שנקרא שם בזמני המקדש, אנשים ש מטפלים בציבור. אז ככה זה גם ברוחניות, רק ברוחניות מדרגה מסוימת ומעלה, שאתה לא שמטפל בהם ומלמד אותם כמו אנחנו בקורסים, אלא אתה רשאי לקחת דברי קבלה קודמים מיוחדים ולהתחיל לפרשם בצורה מיוחדת. זה כמו שרמח"ל כתב משכני העליון, שלקח צורת בית המקדש השלישי שמקובלים משיגים, אבל הוא היה יכול לגלות, גילה, וגם כן במידה כמה שהיה יכול לגלות, סך הכל מאמר קצר. מדובר בדברים מאוד כלליים על בית מקדש השלישי. זאת אומרת, מלכות המתוקנת בבינה, בצורה שלמה מלאה, כן? איך הציור שלה לפי הביטוי בעולם הזה. כן?
מה זאת אומרת? אני צריך להבין. אתה אומר שאני עושה שיווי צורה, כאילו עם הבורא, ואז אני יכול לשאת לעצמי, לתת לעצמי רישות, להתבטא ולכתוב ספרים?
לא, הוא אומר לך שזה תלוי בנשמה. יש נשמה באור פנימי, יש נשמה מאור מקיף, ובהתאם לזמן, לעוצמת הנשמה, למצב הכללי של קשר בין הנשמות, באיזה מצבים הם נמצאים, אתה בהתאם לזה מקבל... מקבל רשות. צריך להיות איש נכון במקום הנכון, בזמן הנכון. זאת אומרת, עם הסיטואציה בהתאם לזה, ואז הוא מקבל רשות, ואז הוא עובד פועל. כן?
זהו, אז אתמול במקרה נכנסתי ליוטיוב ואני רואה את הרב דרורי ז"ל. איך? פתאום הרב דרורי, זאת הייתה פה הרצאה, זה לפני כמה, ראיתי אתכם צעירים, דרורי.
דרורי שלנו?
כן, כן.
הוא נפטר מלפני...
נכון, ראיתי את ההרצאה שלכם פה.
זה מה שראית?
אתמול ביוטיוב, לא יודע איך פתאום זה קפץ.
ביוטיוב?
כן, פתאום זה קפץ.
זה שהוא היה כאן?
לא, זה ביוטיוב.
נו.
הייתה פה הרצאה שעה יוצאת מן הכלל, שאולת לו שאלות, אתה והוא, ואתה הלכת להצידה, וראיתי אותך מסתכל ככה מהצד, והוא דיבר.
נו.
ופתאום, אתה יודע, עכשיו עולה לי הקטע, למה בכלל ראיתי את זה אתמול. ואז שאלו אותו, תגיד, הרי החבר'ה פה התחילו לשאול על הרבש, ואתה הסתוגעת כל מיני דברים, ואז הוא אמר, הסתודדת איתו ככה, אתה יודע, הסתודדת איתו, דיברת איתו כל מיני דברים שאנשים אחרים לא שמעו. מי ששם לב, שמע מה אתה, מה ענית, אז אתה אמרת כל הזמן, אבל אין לי רשות להגיד, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, אין לי רשות להגיד דבר כזה, כי זה היה משהו פרטי ביני ובינו. אתה זוכר את זה?
נו.
אז אני רוצה להביא, מה זאת אומרת אין לך רשות להגיד את מה שאתה דיברת איתו? הרי אין דברים אינטימיים ביני ובינו. מה זה הרשות הזאת? אתה התבטאת הרבה, אתה דיברת איתו.
מה שאני דיברתי עם רבש?
כן, אמרת, אין לי רשות להגיד דבר, כן, אין לי רשות דברים
לגלות. בטח שאין לי רשות לגלות.
זה הקטע, מה זה הרשות הזאת? זה משהו דומה נורא למה שכתוב בטקסט פה. אז צריכים אותי פאטר להבין, מה זאת אומרת רשות?
כבוד אלוקים, מסתר דבר, זה מה ששייך, זה מה ששייך לו, איך אני אגלה? מתוך כבוד, כלפי הרב שלי, איך אני יכול לדבר מה שבא, סתם ככה? אני לא מבין אותך.
דברי תורה, זה לא... זה דברי תורה, זה לא...
זה לא חשוב, דברי תורה או דברי... זה לא חשוב. אני לא מדבר על דברים גשמיים, על גופו, על ה... על זה אני דווקא מספר. שילמדו מזה שזה... בהתנהגות זה כמעט אדם רגיל. פועל בניין שם, פקיד במסך מסע, כל מיני כאלה דברים. לא, לא, זה... יש הגבלה על הרבה דברים ברוחניות, אבל זה שוב, ההגבלות האלו הם רק, מתוך זה שנמצאים אנחנו בתנאים מיוחדים, שלא, איך להגיד, שלא לקלקל את התלמידים. מה עוד? זה הכל לטובתך? לטובת האחרים? במידה, אתה רואה, משחררים קצת ועוד קצת ועוד קצת מהחוכמת הקבלה בהתאם לדורות. כמה שדור יותר גס אפשר לשחרר לו יותר. למה? כי הוא בכל זאת לא מבין, הוא צריך אור מקיף יותר חזק. אז צריכים לתת לו את זה. אתה מבין? זאת אומרת, עד כמה שמטומטמים יותר, עד כמה שגסים יותר, עד כמה שערמומים יותר, עד כמה שמבולבלים בכל מיני מדעים, שאני לא נגד מדע, אלא זו עובדה, שעד כמה שיש עלינו קליפות יותר ויותר, אז אנחנו צריכים לגלות מהחוכמה יותר ויותר. למה? הם בכל זאת א' לא יבינו, הם רחוקים מאוד מזה יותר, הם רחוקים מהטבע, א', וב', הם צריכים אור מקיף יותר חזק, שיעבור דרך כל הקליפות, אולי בכל זאת יגיע לליבם. אז מותר יותר לגלות. כן?
אבל לפי מה שאנחנו לומדים פה, אנחנו כבר נמצאים בגמר דור אחרון, דור הראשון ודור אחרון, מה שנקרא... ואני חושב כבר הגיע הזמן, אני חושב, אני לא יודע.
כן.
האם באמת כבר עוד יש סודות כלפינו? האם כבר לא נפתח... אני מרגיש שהכל נפתח כבר. מה עוד אפשר בקבלה לדבר? שאנחנו לא יודעים מה...
אתה אפילו לא יודע מה אפשר. כלום לא גילו.
מה יש יותר מה שהשיבות צורה?
בטח, סך הכל. אור כלי ככה, כן.
אני צריך להבין מה...
קובץ מלא כולו, קצת טוב, מה יש כאן? זה...
לא באמת, מה יש
יותר משהו? וזהו.
אבל יש משהו, נוסחה סופית, שורה תחתונה, גילוי הבורא לנברא, מה עוד יכול להיות חוץ מזה? יש עוד דברים שאנחנו, יש עוד דברים שאומרים בקבלה, חוץ מזה גילוי הבורא לנברא?
לא, חוץ מזה אין.
אז מה עוד?
אתה צודק.
אולי הדרך שונה, אבל מה יש עוד חוץ מזה?
חוץ מלהגיד מילה הזאת, משפט הזה,
חוץ מלהגיד מילה בורא לנברא, יש עוד משהו?
לא, אין כלום, זה כל החוכמת הקבלה וזה בכלל כל המציאות.
אז למה צחקת?
ככה, זה... נעים לראות את הילד הקטן שהוא כל כך, אני גיבור, אני הכל יודע, אני ככה. אז אני כמו אבא, אמא, מסתכל עליך, ואני שמח שאתה ככה, תינוק שזה, זה טוב. זה נותן כוחות, זה נותן הביטחון, הוא גם כן צריכים אותו, אתה רואה, בכל גיל. לא, אנחנו לא מבינים מה יש עוד. זה באמת, אי אפשר לתאר. גם אני לא. עד כמה שכן, כן, עד כמה שלא, ממש. רק יותר ויותר מבינים, כמו שהמדענים הגדולים, יודעים עד כמה שלא יודעים. אתה נכנס לבית חולים, אתה רוצה לדעת כל הרפואה כנגד מול מחלה, שאל את המנקה. היא יודעת הכל. אתה הולך לפרופסור, אנחנו חושבים שזה כך, כך תגיד את הפרופסור, נמצא בספקות. אם הוא אמיתי, המנקה יודעת הכל. לא. זה ככה. אז מגלים עד כמה ש... אין גבול. בקיצור, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה דבר החשוב ביותר בשבילנו, לגישה שלנו הנכונה, למציאות שהתלמוד עצמו, של עשר הספירות, הוא מתאר. בבקשה.
הסתכלות פנימית. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים, המופשטים מזמן, מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים. ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם?
זאת אומרת, ברור, העולם ההוא שאנחנו מגלים אותו ובעזרת השם נגלה ממש היום, כך צריכים לצפות בכל רגע שיבוא, הוא משהו חדש. מתרחש בכלים חדשים, בצורות חדשות, ביחסים, בערכים. זה משהו שאין כאן. ובשום צורה, בשום קשרים, בשום דמיון, אנחנו לא יכולים לתאר אותו. ולכן, אם קופצים אנשים, אומרים, אני מרגיש, אני יודע, זה ככה. בסדר, תן להם להתבשל קצת, הם יבינו שזה לגמרי לא. אבל הבעיה היא בעיית הביטוי. אם המקובל מרגיש בכלים הרוחניים עולם הרוחני, איך יכול להעביר את ההתפעלות שלו, התרגשות שלו, את המדע שלו, שהוא מודד את הרגשות, מודד את הכוחות, וזה מצטייר באיזושהי צורה, גם כן באיזשהו כלי החדש שלו, איך הוא מעביר את זה לכלי שאנחנו מכירים לרצון לקבל, ובתוך הרצון לקבל איך יכול לצייר לנו את הציור ולתת לנו תמונה ולתת לנו היחסים בין כל מיני המרכיבים של העולם ההוא, ששם זה ערכים לגמרי שונים שאנחנו לא מכירים אותם. איך אנחנו יכולים מהמילים, מהצלילים, מהצבעים, לא יודע ממה, ממה שיש לי, כן? להתפעל ואיכשהו להבין מה, מה, מה שם. או זה בלתי אפשרי. בעצם זה בלתי אפשרי. כן? זה, 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 זה בעיה אחת, שמה שהוא שם מרגיש, אני לא יכול להרגיש. הוא לא יכול להעביר לי את זה בשום צורה. זהו. שאלה, בשביל מה הם כתבים ספרים? אז כתוב אצלנו בעוד קופטוני בהקדמה לתעס. לעצמם, וגם בשבילנו שאנחנו נקבל מזה העירה שהיא מתקנת אותנו, בונה בנו כלים שאנחנו כן נרגיש על ידי הכלים האלו. אבל בלי כלים אין, אין מה לעשות. בלי שיהיו לי כלים מתוקנים. זה דבר אחד. דבר שני, אם המקובלים כותבים לעצמם, איך הם כותבים לעצמם? משתמשים באיזה קודים? הם מצאו לעצמם איזושהי שפה? שפת הדיבור חדשה? שפת הכתיבה חדשה? כן? איזשהו מומביונגה, אני לא יודע מה שם, זה איזשהו צלילים כאלו המשונים, איזה צורות מיוחדות של הסימנים, לא. ואז הוא מסביר לנו למה, ומה הם עשו. כן, איך מצאו לעצמם בכל זאת ביטוי, החיצון. שברוחניות אין מילים, ברוחניות זה הרגשה. אני מרגיש ואני מודד את ההרגשות שלי על ידי השכל. אין? זה הכל.
כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה, כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא עמהן בענייני אלוקות, אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת? ואין צריך לומר במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר, ענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז, אם נכשלים, אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו. ולפיכך, בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזה מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. ולפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה, בלי תורח, שיוכלו למסור על ידה איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב, מדור לדור, כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון אשר במערכת העולמות העליונים. ובזה תנוח דעתך במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתמיהים וגם זרים לפעמים לרוח האנושי, והוא כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי, בה בעת שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו? כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו שני ענפים שהתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נכות הדרגה הוא, ולא עוד, כי העבדה היא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה. שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון, וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים, הם
נמצאים בשתי עולמות.
הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי. שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס שורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק, הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון. דהיינו, משפת הענפים לשפה המדוברת. כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו. וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את עשר הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי, הארי ז"ל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות, אשר עם הבנת עשר הספירות האלו ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביותר העניינים בחוכמה הזאת.
שאלות? או, כן, היום עוד לא שאלת.
בוקר טוב רבי. עשיתי לשאול אותך על המקובל הארי.
כן.
שבזמן של הארי היה, איך אנשים קיבלו אותו?
זו הייתה תקופה מיוחדת שקיבלו אותו בזהירות מצד אחד, מצד שני קיבלו אותו טוב. קודם כל הוא הגיע לארץ ישראל ממצרים, ובדקו אותו עד כמה שהוא יודע תלמוד רגיל, ללמוד תורה, כן, פשט. זה כך כתוב שהיו בודקים אותו. בדקו. אבל מה שקרה, הוא נכנס לשיעור של רמק, רבי משה קרדבירו. משה קרדבירו היה זקן כבר, נגיד בין 60-70, ממש בזמני הארי, שהארי היה בין 35-6. חצי ממש בגילו. וכשהוא נכנס לשיעור, נו, כמו שאתה נגיד, מגיע אלינו, ופתאום אתה, אנחנו שואלים, לא יודעים מה, איך להבין, ואתה פתאום ככה נותן לנו תשובות. גם על זה, וגם על זה, וגם על זה. אנחנו מסתכלים עליך, מה קורה לך? כן? זהו. כך הוא בעצם התגלה. זאת אומרת, הוא לא הסתיר את עצמו, ורמק היה באמת איש אמיתי, והוא אמר פשוט, האדם הזה הוא יכול להיות מורה של כולם. ובעצמו, אמנם שהיה כפול בגיל, נעשה תלמידו. התחיל ללמוד אצל ארי. לא שארי בא ללמוד אצלו בכיתה, אלא הוא הלך לקבוצת ארי והיה שם לומד. אתה מבין? זה אמת, שאדם נמצא במצב כך. ולכן כולם שתקו. לא היו, רמק זה היה הכי גדול אז. והייתה תקופה שהיו מאוד מכבדים חומת הקבלה. הייתה תקופה מיוחדת כזאת בארץ ישראל דווקא. ולכן הוא התגלה. ואז קיבלו אותו. אם לא רמק, לא היו מקבלים. רק למה רמק הבין מה הוא מדבר ועד כמה שהוא, עד כמה שזה נשמה חדשה וגילוי חדש. ונכון, אמיתי, לא איזה בר כוכבא או משהו.
הוא עצמו היה מגיש איזה נקודה הזאת, כאילו שיש לו משהו
ארי?
איתו, כן.
נו, אני חושב שכן. אתה שואל אותי כאילו אני... אני חושב שכן. הוא היה יודע מי הוא מה הוא, קצת, יותר, פחות, אני לא יכול להגיד. אבל אם הוא גילה מה שגילה לתלמידים שלו, והם כתבו, אז ודאי ש... קיבל רשות מהשמיים. גם מרחו שכתב. הרבה דברים הוא כתב מפני שהארי סתם דיבר והוא כתב, כמו שניף כל הזמן רושם ככה. אני אומר והוא רושם, אתה רואה זה ככה, קודם כל שיהיה רשום. הנייר זה טוב, אני לא זוכר. אז... מרחו היה גדול. וממנו יש לנו כל הכתבי הארי. הארי לא כתב בעצמו שום דבר. דיבר. גם רבי שמעון לא כתב בעצמו שום דבר, רק דיבר. וככה זה. נו, מה בקשר למה שקראנו?
סקוט מאנגליה שואל, מה הוא כותב במאמר, כבר לא יכול לעזוב את הענף שאינו בשימוש בגלל הדרגה הנחותה? למה הוא מתכוון?
אם יש קשר בין ענף ושורש, הקשר הזה קבוע. לא. ולכן אתה לא רשאי להחליף מילים. לא, לא, לא רשאי. אתה קורא לכובע כובע, גמרנו. אתה לא יכול עכשיו לקחת את השם הזה ולקרוא בשם כובע כוס. את. ספר. לא. כינוי הוא כינוי. הוא נובע משורש אחד וזהו. ולא יכולים לנוק משני השערות, כמו שתי שערות מנקף אחד, כך לא יכולים לנוק משורש אחד שני ענפים, כל ענף ושורשו. ולכן כל כינוי של ענף מצביע על שורשו העליון. עכשיו השאלה רק, האם בשמות של הענפים כאן בעולם הזה, כובע, עט, ספר, רגל, שולחן, כחול לבן, לא חשוב מה. אין? האם בזה יש לנו זכר להשורש? על זה אנחנו צריכים להגיד גם כן שכן. כי אין שום דבר מקרי, אם בא לעולם בעולם הזה לקרוא למשהו באיזה, טוב, באיזה מילה, אז זה שבא לו את זה, זה בא לו מהשורש. ולכן יש הכינויים האלו בשפה העברית, במיוחד, ובארמית, הם כינויים הנכונים שמותאמים לשורש. ונעבור לחלק הבא
ונשיר ביחד שיר.
מה מפריד בינינו? מה עוצר בעדנו? השברים מה משותף בינינו? מה מאחד אותנו? הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשתור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים. אין על מי לסמוך, רק על אבותינו שכתבו לנו מילים. בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את הכלים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נסתור בתוכנו את כל החלקים ואז נחלק.